שטח נדלני. תוכנית הנדלן של כל חי בשיתוף האיגוד החברתי להתחדשות עירונית. בהגשת משה הרשלר.
שלום לכם וברוכים הבאים לשטח נדלני. תוכנית הנדלן של כל חי בשיתוף האיגוד החברתי להתחדשות עירונית. גם השבוע בשטח הנדלן השבועי שלכם נעסוק בסוגיות הנדלן מהזווית האקטואלית. עם האתגרים עם אנו מתמודדים בעקבות המלחמה, עם שינויים שחלים בענף ועם ההזדמנויות שנוצרו. נכון שהלחימה כעת בהפוגה, אבל שוק הנדלן עדיין במלחמה. אנו תפילה ותקווה לימים שלווים יותר לשובם של כל החטופים בבריאות שלמה במהרה. נשוחח עם בכירים שונים ועם קובעי מדיניות כדי להבין מקרוב את הנתונים השונים שנחשפנו אליהם בתחום הנדלן. נדון במחסור החמור של עובדים בתחומי הבנייה עם חזי שוורצמן ממשרד העבודה. לגבי עליית המחירים של הפעלת אתרי הבנייה והביקוש הגבוה לידיים עובדות, מצב שיוצר משבר מורכב שמשפיע גם על הקבלנים, גם על היזמים וגם על כל אזרח בישראל שמצפה לדירה או זקוק לשיפוץ. ועל כך נרחיב עם אירן סיב, יושב ראש קבלני השיפוצים. קבלנית הביצוע בילי רובין מחברת ביאר תספר לנו על מיזם חדש עם הקמה אשר ייתן מענה גם למחסור בעובדים בענף וגם לתחום התעסוקה המורכב כאשר רף האבטלה הולך וגובר. נכיר מקרוב יחד עם עדית פלד, מנהלת המוקד שפתח משרד המשפטים למענה כללי במורכבויות שנוצרו בזמן המלחמה. אנו נתמקד בפתרונות שיש להם להציע בחוזים שונים שקשורים לדיור ולאכלוס. ולסיום, נשוחח עם השמאי ניב קרמי לגבי שוק השכירות אשר עובר בימים אלו טלטלה. זאת בשל ביקושים מול היצע והתאמה לאזורים השונים בארץ, פריפריה מול מרכז. בשבוע שעבר התבשרנו כי משרד העבודה יזם תיקון לחוק אשר מגדיל את היצע עוזרי הבטיחות בענף הבנייה בישראל. מהנדסים והנדסאים יוכלו להתמנות לתפקיד עוזר בטיחות באתרי בנייה גם בלא שצברו ניסיון. שלום לך, חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה.
שלום רב.
אשמח לשמוע ממך מדוע הוחלט כי החוק הזה הכרחי דווקא בזמן כזה כאשר אתה יודע ישנו כאוס שלם בענף.
תראה, הכאוס הזה גורם גם לתאונות בנייה. יש לנו, אני ראש מנהל הבטיחות, יש לרשותי במשרד העבודה כ-80 מפקחים שמסיירים באתרי בנייה, גם בתעשייה וגם בחקלאות, ואנחנו רואים את הכאוס מדי יום. אנחנו צריכים בעלי תפקידים שיהיו באתרים ויסייעו לבטיחות, כמו מנהלי עבודה, כמו עוזרי הבטיחות במקרה הזה, ואנחנו מקדמים רגולציה מאוד מאוד דרמטית בנושא, שעוד אנשים ועוד בעלי תפקידים יהיו אחרים לבטיחות. לא רק מנהל עבודה, ולא רק קבלן, אלא גם מנהלי פרויקטים, ומנהלי ביצוע, ומהנדסים וכן הלאה.
ואתם לא חוששים שהורדת הסף בעצם עלולה לפגוע בבטיחות?
לא, אנחנו מכניסים מהנדסים, אנחנו מכניסים מהנדסאים מענף ההנדסה האזרחית, מכניסים כוח איכותי ביותר שלא היה קיים, בלבל הזה של בטיחות לתוך הענף הזה של, אתה יודע, למצוא ליקויים מדי יום, וכל יום להיות צמוד למנהל העבודה ולעשות רשימות תיוק, וגם יש שיפורים בחוק עצמו של גם לתקן, זאת אומרת לעזור בתיקון, ומצאת ליקוי היום, מחר אתה בא, אז, אוקיי, בעבר, אוקיי, היה רשום, צריך לדאוג שהוא מתוקן, אם זה מערכות חשמל, אם זה פיגומים, חפירות וכן הלאה.
השאלה האם באמת בסופו של דבר התיקון הזה לדעתכם יוביל לזירוז קצב הליכי הבנייה. זה בסופו של דבר מה שהאזרח בקצה ששומע אותנו כעת מעניין אותו, שהדירות ייבנו יותר מהר ויהיו בשוק יותר דירות על המדף.
תראה, אני גם מהנדס אזרחי בהשכלתי, אני אומר למאזינים באופן ברור, בטיחות זה לא על חשבון הלוז, זאת אומרת הלוז יכול להתקדם גם שיש בטיחות. אפילו יותר, אנחנו עשינו מחקרים וגם ראינו בשטח שיש יותר בטיחות, העובדים מרגישים יותר בטוחים ותורמים יותר. Mm-hmm. כאשר יש אירוע בטיחותי, נופל פיגומים, נו באמת. אתה יודע, סגרנו כמעט 3,000 אתרים בשנתיים האחרונות, כל סגירה היא 6 ימים, mm-hmm. נו, אז הרוכש הדירה יקבל את הדירה נכון. חודשיים לאחר מכאן, בגלל העיכובים, לא דבר על חיי אדם, כן? זה לא ניתן לקימות בכלל.
נכון.
ולכן נכון. אנחנו רואים את החוק הזה כחוק מאוד מאוד חשוב, שיזם שר העבודה, בנוסף גם לגיוס מפקחים, הוצאנו לגיוס עוד מפקחים, אנחנו מבקשים, הנה בשידור הזה, מהנדסים והדסאים שיבואו לשורותינו, שיצילו חיים מדי יום. זה פשוט, רואים את זה בעיניים.
וואו, אז זה באמת מכאן למאזינים שלנו, שמי שמתאים לקריטריונים, שיציע את עצמו ויוכל בעצם להשתלב בתחום החשוב הזה.
בהחלט.
השאלה שלי, אם נוכל גם להעלות איתך את הנושא של המענק של משרד העבודה לעובדי חקלאות ובנייה. אתה יוכל מעט אולי להרחיב על זה, למרות שזה אולי לא הנישה הייחודית שלך במשרד?
תראה, משרד העבודה מנטר כל יום תמונת עבודה יומית, ברמה יומית. ושר העבודה נמצא בקשר עם השרים המקבילים, כדי לתת מענקים, למשל, ועדה בין משרדית, שנמצא שר העבודה עם שר הכלכלה, הקצאה של 3,000 עובדים זרים לתעשייה. סיכום של שר הפנים עם שר העבודה בנושא של 5,000 עובדים לחקלאות. זאת אומרת, משרד העבודה נמצא על הדופק מדי יום, מדי שעה, מנטר את התחזיות, יש לנו מה שנקרא אגף אסטרטגיה, ואנחנו יודעים בדיוק מה המצב בכל הענפים במשק, והתפקיד שלנו, של משרד העבודה, זה לבוא ולמלא את הפערים שנוצרים בגלל המצב הייחודי, מצב הלוחמה, וזה מה שאנחנו עושים.
כשלמעשה כעת בשלב זה חסרים עשרות אלפים, אנחנו מדברים על ענף שהיו בו בין 80-90 אלף ידיים עובדות פלסטיניות, וכעת רובם אינם בשטח.
נכון, ולכן חוסרים עתידים להתמלא על ידי עובדים זרים, מארצות מעבר לים, שיבואו ויתנו לנו את התמיכה בענף הבנייה הישראלי, וגם להכניס כוחות פנים, כוחות, אתה יודע, כחול לבן, כמו העוזר בטיחות למשל. שמהנדסים, מהנדסאים יבואו לתוך כרטיס כניסה לתוך הענף, הם יקלטו בו, יהיו מנהלי עבודה, יעסקו גם במקצועות, מה שנקרא מקצועות רטובים, בתוך הענף, וכך אנחנו נמשיך בגידול של, אתה יודע, ישראל בין הראשונים בעולם, בכיף הבנייה. זאת אומרת, מספר התחלות הבנייה בישראל הוא בין הגבוהים בעולם. באים אלינו מחול ואומרים, וואו, כאילו, כמה אתם בונים? היינו פה לפני חצי שנה, אתם בונים פה מגדלים לאין ספור. וזה בדיוק המטרה, ומשרד העבודה מנטר ומשולט על התהליך הזה.
אז למעשה אותו מענק, כפי שאני מבין אותו, אמור לגרום למעסיק, לקבלן, ליזם, שכעת הוא אמור לקחת לצורך העניין, נגיד פועלים סינים, שעולים לו כ-25% יותר מאשר העובדים הפלסטינים, אותו מענק אמור איכשהו לאזן את הפער הזה, ולחסוך את העברת העלות הזו לאזרח שרוכש את הדירה.
תראה, התמונה הכלכלית, אני לא יכול לפרט אותה, זה לא, איך אמרת, זה לא העיסוק היומיומי שלי. אבל המטרה היא של רוכש הדירות של האזרח הישראלי, ולענף הבנייה, שאתה יודע, הוא מספק עבודה לא רק לענף הבנייה עצמו, אלא במעגלים הרבה הרבה יותר רחוקים למאות אלפי אנשים בישראל, יהיה את המקור, העון האנושי, כדי להמשיך את הבנייה. כל הנבחים הכלכליים, אני לא יכול להתעמק ולא יכול לפרט אותם כרגע בשידור, אבל אנחנו רוצים לבוא לאתרי בנייה, גם במצב המלחמה הנוכחי הזה, לבוא ולראות שהם עובדים. לראות שהם עובדים, שיש את הלוז שנקבע לגבי הרוכשים, שיקבלו את הדירות, שיקבלו את זה בזמן, תוך כדי עבודה איכותית ופתיחותית, כן, כי אני ראש מנהל הבטיחות, וזאת המטרה של משרד העבודה, למלא את הפערים, ולהגיע למצב שאנחנו בונים, בוא נגיד ככה, אויבינו לא ירתעו אותנו, הבנייה בישראל תימשך בכל עוד.
כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם על העבודה המאומצת בכלל, ובפרט בתקופה זו, ונשמח להמשיך להתעדכן ולשמוע איך האיוש של התפקידים החדשים האלה אכן מתקדם.
בהחלט.
תודה רבה לך, חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה.
תודה רבה.
נעבור כעת למוריין הבא שרלוונטי ספציפית למענקים האלו, עליהם שוחחנו, והוא מכיר אותם מהשטח. איתנו על הקו, יושב ראש קבלני השיפוצים, ערן סיב. שלום לך, ערן.
שלום וברכה.
אנחנו ממשיכים באותו נושא עליו שוחחנו מקודם עם חזי שוורצמן, ממנהל הבטיחות, ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה, לגבי התקנים החדשים של עוזרי הבטיחות. אשמח לשמוע ממך גם על הנושא הזה, וגם על הנושא של המענק שמשרד העבודה כעת נותן תמרוץ לעובדים חדשים בתחום הבנייה והחקלאות, מה שנוגע לך זה הבנייה כמובן. אז מה דעתך על התקנון החדש ועל המענקים החדשים?
קודם כל אני רוצה להדגיש שאני אמון בארץ על ענף השיפוצים ולא ענף הבנייה. אני יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. Mm-hmm. האנשים שלי עושים שיפוצים ולא בונים.
שזה חלק מאוד משמעותי תכלס בענף הבנייה בישראל. אין אדם בישראל לכאורה שלא משפץ את ביתו לפחות פעם אחת ונכון, בחייו.
ונכון, אתה צודק. עכשיו לגבי הקטע של המענקים, mm-hmm. אני הייתי בוועדת העבודה והרווחה בכנסת. Mm-hmm. ולמעשה אני באתי רק לראות ולוודא שענף השיפוצים ייחלל במענקים האלה, מענקי עידוד ותמרוץ. Mm-hmm. שאני באתי לוועדה ונכנסתי לוועדה, ושאלתי את הנציגים של ביטוח לאומי, וגם הנציגים של האוצר, אם ענף השיפוצים נכלל במענקי עידוד, אמרו לי לא, רק ענף הבנייה, ומדובר רק על אתרי בנייה. אז כמובן שהתרעמתי ואמרתי ליושב ראש הוועדה, שזה לא ייתכן שענף השיפוצים ימדרו אותו, נכון, מהמענק נכון. עידוד. Mm-hmm. ולמעשה, בהמשך הוועדה, ניתנתי את טענותיי, ואמרתי, חבר'ה, ענף השיפוצים הכי נפגע מהמלחמה. שאלו אותי למה? אמרתי, אנחנו אנשים שבמהלך העבודה, העובדים שלנו יצאו ונסגרו בשטחים, ביהודה ושומרון, ואין לנו עובדים חלופיים, אין לנו עובדים זרים, ואנחנו לא יכולים לסיים את העבודות. עכשיו,
יש פה גם כן אלמנט נוסף שאני ברשותך אוסיף, בשונה נגיד מאתרי בנייה שהם כולם בדרך כלל לא בתוך האוכלוסייה האזרחית ממש, מי יותר מי פחות, אבל יש אתר בנייה, הוא מגודר, הוא מסוגר, ושם ישנם פועלים פלסטינים. הקבלני השיפוצים עובדים ממש בתוך החיים האזרחיים, בתוך דירות, והשכנים, אני מכירים מקרוב, שוב במהלך העבודה שלנו לתוכנית הזאת, מכירים מקרוב, אנשים שלא מוכנים שיהיו להם כעת בבניין שיפוצים עם פועלים פלסטינים.
אתה צודק ב-100%, וזה הבעיה שלנו לעתיד, כי גם אם יוציאו את הפלסטינאים עוד חודש, חודשיים, שלושה, נגיד יוציאו אותם, יגידו, אוקיי, הפלסטינאים יוצאים ויכולים לעבוד. אף בעל דירה לא מוכן להכניס פלסטינאי לתוך הבית שלו. Mm-hmm. המשבר כל כך עמוק, mm-hmm. החרדה כל כך גדולה, שאנחנו עכשיו משתוקקים לעובדים זרים, חלופיים, במקום הפלסטינאים שעבדו איתנו. עכשיו, האנשים שלי, למה המצב הכי גרוע שאמרתי לכם קודם? קודם כל, אנחנו לא מצליחים לסיים את העבודות הקודמות משביעי לאוקטובר, שעדיין לא הסתיימו, כי אין לנו עובדים אחרים. ב', אנחנו לא יכולים לקבל עובדים זרים, כי העובדים הזרים רק עוד חודשיים, שלושה, ארבעה יגיעו למדינה. ג', אנחנו לא מקבלים עבודות כבר קדימה, כי מי שפץ את הדירה במהלך מלחמה שכל היום יש טילים.
נכון.
אז האנשים שלנו עכשיו בשלב של קריסה טוטלית, אני כל הזמן מקבל טלפונים, מקבל שיפוצים, שאומרים, ערן, אני רוצה לרדת מהארץ, אני רוצה לסגור את התיק במס הכנסה, ערן, אני בפשיטת רגל, ערן, אני לא יכול לסיים את העבודה, וזה מאוד מאוד חורה לי, ומאוד מאוד מאוד מאוד, המצב מאוד 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 קשה. בכל הסבבים הקודמים, אני מדבר על מלחמת לבנון, על צוק איתן, על עמוד ענן, לקח שבוע, שבועיים, שלושה, היה גם סגר, אבל התגברנו על הדברים האלה. פה, ועוד מעט 50 יום, ואתה לא יודע מתי זה ייגמר, זה יכול לקחת גם חודשיים ושלושה וארבעה, ואנחנו נמצאים בלי עובדים, ואנחנו לא יכולים לסיים את העבודה הקודמת שלנו, שהתחלנו לפני 7 לאוקטובר, וגם מניסו הפלסטינאים, לא נוכל להעסיק אותם בתוך הדירות, כמו שאמרת, בעלי דירות מפחדים מהם ולא רוצים להעסיק אותם, שהם יהיו בתוך דירות, תבין רק איזה שבר יש לענף שלנו, איזה מועקה, איך אנחנו מרגישים, ומי יפתור לנו את הבעיות, ושאותה ועדה של ועדת העבודה והרווחה שאני באתי, ואמרתי, רגע, תנו לנו גם מענקי עידוד. מה, אנחנו צריכים סוג ב'? לקחו את הטנדרים שלנו בצו 8, צו 8, לקחו המון טנדרים שקבלנו שיפוצים. ועכשיו אתם לא רוצים לתת לנו מענקי עידוד של עובדים ישראלים? אז הם התחילו לפשפש בניירת, ואמרו לא, ופה ושם, ובסוף אמרו, אוקיי, 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 ענף השיפוצים גם ייחלל במענקים, אבל מה? רק שיפוצים גדולים. אמרתי, אוקיי, סבבה, גם שיפוצים גדולים.
גדולים, מאיזה סכום זה גדולים?
כלומר, הם לא רצו שבן אדם בא לצבוע לך את הבית, או הופך נישה מגבס, ותקבל מענק עידוד לעובד שלו. הם ביקשו, אתה יודע, כשאתה עושה אמבטיה, שירותים, מטבח, ואתה עושה שיפוץ מסיבי בכל הבית, שיפוץ גדול, שהוא כמה מאות אלפי שקלים, אומרים, אוקיי, לאותם אנשים שמשנים את המרקם של החדרים ושל הבית ואת העבודות גדולות, שיש שם ריצוף וטיח וצבע ואינסטלציה וחשמל, להם מגיע גם מענק עידוד לעובדים, זה כמה, אני לא טועה, זה 3,000 שקל לכל חודש, למשך 3 חודשים, שזה מענק עידוד שאם אנחנו ניקח עובד, הוא יקבל מביטוח לאומי בסוף התקופה את המענק. אז אם אני לא הייתי מגיע לוועדה הזו, ולא הייתי נמצא שם, ענף השיפוצים היה ממודר. הם בהתחלה אמרו, לא, ענף השיפוצים לא שייך. בסוף הוועדה, הצלחתי לשכנע אותם, והם עשו את הפרצה, ואמרו, אוקיי, ענף השיפוצים גם יקבל את המענק עידוד לעובדים שלו.
יפה מאוד, יפה מאוד. בהקשר הזה, אני אשמח לשאול אותך, האם באמת אותה עליית מחירים שיש לכם כקבלנים, בהעסקת עובדים, אם העובדים הפלסטינים הם יותר זולים, בערך כ-20-25% יותר זולים מהעובדים הזרים, האם בסופו של דבר יש לזה השלכות על החוזים, על המחירי השיפוץ שאזרחים בישראל יידרשו לשלם? והאם המענקים האלה באמת יוכלו לעזור בכך?
אתה לא יודע כמה אנשים מתקשרים אליי, ואומרים לי, אני במהלך העבודה, ואני מחפש עובדים במקום הפלסטינאים, ופתאום אני מוצא עובדים זרים, עובדים ישראלים, ופתאום הם רוצים פי 2 במחיר. אם העובד הפלסטינאי קיבל 600-700 שקל ליום, פתאום הם רוצים 1,200-1,500 וגם 2,000 שקל ליום. יש הרבה אנשים שמנצלים את המצב, שיש חוסר של עובדים, ומעלים פי 2 ויותר את המחיר, ואנחנו לא יכולים לסיים את העבודה, כי אנחנו לא יכולים להביא כסף מהבית בשביל לסיים את העבודה.
נכון.
בגלל אנחנו אמרנו, צריכים להציף את השוק בעובדים זרים, שהמחיר של העובדים הזרים גם ירד, וגם יהיה לנו עם מי לעבוד, כי אם אנחנו לא נוכל לעבוד ולא נוכל להתקיים, לא יהיה מי שישפץ את עוטף עזה ביום שאחרי שהמלחמה הזו תסתיים, מי שיצטרך לשפץ את העשרות אלפי בתים שנפגעו שם, נכון, זה אנשים נכון. שלי יצטרכו נכון, לשפץ את זה.
נכון.
אז המדינה חייבת לתמוך בנו ולעזור לנו ולתת לנו פתרונות ולתת לנו מענקים ולתת לנו מענקי עידוד שנוכל לעבור את התקופה המשוגעת. אז ואני לא יודע מתי התקופה הזאת תסתיים, גם אם זה חודש, חודשיים, שלושה או ארבעה, אף אחד לא יכול לדעת מתי המלחמה הזאת תסתיים. ובינתיים נכון, אף אחד לא נכנס לשיפוץ.
אני באמת כולי תקווה שהמאמץ שלך, שהמענקים הללו יגיעו גם לקבלני השיפוצים, יצליח באמת למנוע את העיקור של מחירי השיפוץ בישראל. ולסיום הייתי רוצה לשאול אותך,
עוד מילה קטנה על נושא מאוד חשוב לגבי העניין הזה שאתה ביקשת, פנינו למשרד הכלכלה ולמשרד האוצר לעשות הכשרות של עובדים ישראלים. יש המון ישראלים שמעוניינים לעבוד בתחום. אמרנו, בוא נכשיר אותם, נלמד אותם צבע, בנייה, אינסטלציה, ריצוף, נלמד אותם איזה קורס של 110 שעות, ונעשה להם השמה לקבלן שיפוצים או לקבלן בניין בקצה. הקורס הזה, הלימודים, המורים, עולה כסף. יש מדינה הקצבה לטובת הכשרות של עובדים ישראלים. אין כסף. משרד התקציבים באוצר אומר אין כסף להכשרות.
אז בהמשך התוכנית אנו נעסוק בנושא המשמעותי הזה, ונשמח שאתה תקשיב, אולי באמת יוכל לבצר כאן איזה שיתוף פעולה מעניין. לסיום אני אשמח לשאול אותך, איך באמת אתם, קבלני השיפוצים, מצליחים איכשהו לבסט את הגעתם של עובדים הזרים אליכם, ולא אל החברות הגדולות שהם קולטים במאות ואלפים?
אנחנו פנינו לרשות האוכלוסין, שיהיה הקצבה של עובדים שמיועדים לענף השיפוצים. אנחנו לא יכולים להיות ולחיות על פי הקצבה של ענף הבניין, שרק השאריות ענף השיפוצים יקלוט. ביקשנו הקצבה, יש מכתה של 10,000 עובדים זרים, בלי הסכמים בילטרליים, ומתוך 10,000 איש שיגיעו עובדים זרים, יקצו לענף השיפוצים 4,000, שזה פעם ראשונה שיהיה הקצבה מיוחדת של 4,000 עובדים זרים לענף השיפוצים, והקצבה הזו תהיה יהודית לענף השיפוצים. אז אתה יודע, זה כבר
תשובה לשאלה שלך. התקדמות, בהחלט.
התקדמות, שזה פעם ראשונה במדינת ישראל שיגיעו עובדים יהודים גם לענף השיפוצים ולא רק לענף הבנייה, ואנחנו לא נזכה חס וחלילה בשאריות של מה שנשאר. יגיעו.
זה לא רק שריות, לפעמים גם צריכים לשלם על זה עמלות לחברות הגדולות וכולי.
אנחנו היינו מאוד 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 שמחים, ואנחנו רוצים לפעול בעניין, שההעסקה של אותם עובדים זרים תהיה העסקה ישירה.
בדיוק.
בלי תאגיד כוח אדם, למה תאגיד כוח אדם גובה 20-30% יותר מהתעריף של העובד, וזה מייקר את העובד, ואתה יודע, אנחנו לא יכולים בענף השיפוצים לשלם לעובד 1,000 כי אף אחד כמעט לא ישפץ במדינת ישראל, המחירים יהיו כל כך גבוהים, אף אחד לא ישפץ. אז אנחנו מנסים להוריד את העלויות. מנסים למצוא דרך מילות או דרך מוצא, לעבוד ולהעסיק את העובדים הזרים, בלי תאגידים כוח אדם, באופן ישיר.
תודה.
אם תעזרו לנו לעשות את זה,
עצם זה ששמעת כאן את הקול שלך, זה מאוד משמעותי, ואנחנו נשמח להמשיך ולעקוב אחר העניין הזה, ולהמשיך להיות בקשר.
אני מאוד מאוד מודה לך, בשורות טובות.
תודה רבה לך, ערן ציב, יושב ראש קבלני השיפוצים בישראל. בעקבות שאלות משפטיות רבות המתעוררות, בתקופה זו, משרד המשפטים הקים מוקד להכוונה בעת חירום. שלום לעורך הדין, עדי פלד, מנהלת המוקד.
שלום וברכה.
אשמח לשמוע ממך, מדוע הוחלט להקים את המוקד הזה?
משרד המשפטים מבין זמן קצר לאחר פרוץ המלחמה, שאנשים נותרו ללא גוף שהם יכולים לפנות עליו, כדי לתת להם מענה ואיזושהי הכוונה ראשונית, לדעת לאן הם צריכים לפנות, אל מי הם צריכים לפנות, מה הזכויות שלהם, בהרבה מאוד נושאים, נושאים שקשורים לענייני עבודה, חוזים, אפילו אל מי לפנות כדי לקבל פיצויים על רכוש שנפגע ודברים כאלה. ולכן הקמנו את המוקד שהוא בעצם נותן מענה ומכוון בצורה גם ראשונית ולפעמים גם יותר מזה, שידעו לאן הם צריכים לפנות ומי יוכל לטפל בפניות שלהם.
יפה. אז אנו כאן בשטח נדלני, תוכנית הנדלן של כל חי, ואנו נרצה להתמקד בחלקים שקשורים לנושאים של חוזים משפטיים בתחום הנדלן. יש לנו נושאים, יש לנו פניות, סוחרים, שלמעשה ברחו מהבתים שלהם. האם הם צריכים להמשיך לשלם שכירות כרגיל? זה למשל נושא אחד שהגיע אלינו לכאן למערכת.
גם אלינו.
אז מה אתם משיבים על כך?
כן, אז ככה, הנושא הזה הוא לא לגמרי פתור מבחינה משפטית, ואני אסביר גם למה. דבר ראשון, ככלל, חוזים יש לקיים, זאת אומרת, אדם ששכר הדירה, מחויב להמשיך לשלם את שכר הדירה, כל עוד החוזה בתוקף. מצד שני, אי אפשר להתעלם מהעובדה, שהוא כרגע לא יכול באמת להשתמש באותו מקום מגורים. האם זה אומר שהוא צריך להמשיך לשלם את שכר הדירה? זאת שאלה שהיא לחלוטין לא פשוטה, ומכיוון שכמובן בית המשפט עדיין לא נתן מענה, משרד המשפטים היום מנסה לבחון את השאלה, אפילו יצא קול קורא לציבור ומפורסם סקר, לנסות להבנות איזושהי תוכנית. מצד שני, ואי אפשר להתעלם מזה, שאותם אנשים שמפונים, הם לא נותרו בידיים ריקות, המדינה ממשיכה, המדינה נותנת להם איזשהו תחליף, בין אם זה במגורים ובין אם זה במענק אכלוס, ככה שהם למעשה מקבלים מהמדינה איזושהי תמורה חלופית בגין המגורים האלה. לקבל את הכסף מצד אחד, ואלה סכומים ניכרים, ומצד שני לא לשלם את שכר הדירה, גם בזה יש בעיה. במיוחד שלפעמים המשכירים, בעלי הדירה, נסמכים על הכסף הזה, מסתמכים עליו, זה הכסף שהם עצמם משתמשים בו כדי לזכור בעצמם דירות וכולי. ולכן יש פה בעיה משפטית שהיא לחלוטין לא פשוטה ולא ברורה. אני יכולה להגיד שמשרד המשפטים כרגע עמל באופן מאוד מאוד מתוגבר כדי לנסות להבין או לפחות להנחות את הציבור איך הוא צריך לפעול, אבל עדיין אין לזה תשובה חד משמעית.
יפה, גם הנושא הזה...
ההצעה הטובה ביותר לנסות להגיע להסכמה בין הצדדים, ככה ששני הצדדים לא ייפגעו, לפחות להפחית את הנזק ככל הניתן.
הכי טוב. למעשה גם הנושא הזה הוא חלוק למספר סוגיות משנה, בין כאלו שמפונים כדין וכחוק במדינת ישראל, ביישובי העוטף עזה וביישובי הצפון, בגבול לבנון, לבין כאלו, כמו שאנחנו שוחחנו עמם בתוכניות קודמות שלנו, בתושבי נתיבות ואשקלון, שפינו את הבית מרצונם, אין להם מרחב מוגן, אין להם יכולת להתמגן, אין להם מקלט סמוך, והם לא מקבלים את השיפוי מהמדינה, כך שלמעשה מן הסתם הסוגיה הזו חלוקה בין סוגי המפונים השונים.
נכון, נכון, יש גם כאלה שמפונים בגלל שהדירה שלהם נפגעה.
נכון.
חושב שמממן נכון. את השהות, אבל אני כן יודעת שמפוני אשקלון שהיו ללא ממד ומקלט, כן מפונים במימון המדינה, אז יכול להיות ששם חלוקה היא קצת שונה, ויש הרבה מאוד ניואנסים של הדבר ללא
נכון. חושב. שאלה נוספת לי אלייך, בנושא הפרות חוזים, קבלן שהתחייב למסור דירה, ובעקבות המלחמה, הוא מתעכב, אין לו ידיים עובדות, הוא לא יכול לסיים את העבודה ולקבל טופס 4. זה okay. למעשה הפרת חוזה, וזו גם למעשה סוגיה שהאזרחים ישמחו לשמוע מה הם אמורים לעשות.
אז גם כאן אין דין שווה לכל מקום. זאת אומרת, הדבר ראשון שצריך לזכור זה שיש חוזה. חוזה בין הצדדים, צריך לראות מה אומר החוזה. אני משערת שהרבה מהקבלנים ייתנו שיש פה כוח עליון, זאת אומרת, הייתה מלחמה, לא הייתה באפשרותם, לא היה באפשרותם למנוע את זה, והדבר גרם לעיכוב. כל מקרה כזה צריך להיבחן לגופו. הרי לא המצב של קבלן שבנה באשקלון או בסדרות, לקבלן שבנה בתל אביב, ואולי אפילו לא היו לו בכלל עובדים מהשטחים, או עובדים זרים. ולכן, פה הבחינה תהיה מאוד מאוד פרטנית, כל מקרה, מה היה באותה סיטואציה, מה באמת גרם לאותו עיכוב, האם השימוש במלחמה פה זה באמת סיבה אמיתית שהצדיקה את העיכוב, או שזה ניסיון להשתמש כתירוץ. אני יכולה לספר לך שאצלנו הגיעו אלינו מקרים של אנשים שהעיכוב כבר התחיל לפני, זאת אומרת העיכוב במסירה כבר התחיל לפני, חלקם אפילו התחילו לקבל פיצויים מהקבלן, ועכשיו הוא הודיע להם, לא, עכשיו יש מלחמה, אז עכשיו זה כבר...
הוא רוכב על הנסיבות של המלחמה.
בדיוק. אז פה באמת, וגם מקרים מהעבר הוכיחו, ויש פסיקה שנוגעת, שממש מדברת על זה, שפה צריך לבחון כל מקרה לגופו, אפילו לבדוק מה היה אחוז העובדים שנעדר בגלל המלחמה, האם העובדים שבאמת נעדרו הם אלה שגרמו לעיכוב, ככה שאין פה דין שווה לכל מקרה ומקרה, אלא ממש צריך יהיה לבדוק את המקרה, את המקום, רשימת העובדים של הקבלן, ממש להיכנס לפרטי פרטים של המקרה, כדי לדעת אם כן או לא מגיע פיצוי לרוכש הדירה.
יפה. המאזינים שלנו שכעת שומעים אותנו ומעוניינים לעזר בכם, איך הם יכולים לעשות את זה?
הם מוזמנים לפנות אלינו, אנחנו, המוקד הטלפוני שלנו עובד כל יום, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, ואפשר לפנות אלינו בכוכבית, 6085.
יפה, יפה. אז תודה רבה לך שהקדשת לנו את הזמן, והמאזינים שמעוניינים לעזר בשירות שלכם, יפנו למספר שנתת, ונקווה שאנחנו נחזור לשגרה מלאה בקרוב.
אמן.
תודה רבה לעורך הדין.
רק שורות טובות.
אמן, אמן. תודה רבה לעורך הדין עדי פלד, מנהלת המוקד מטעם משרד המשפטים. פרסומות וחזרנו. כמו שאלות רבות מבחינה משפטית, הנוגעות ישירות לתחום הנדלן, אנו מקבלים לא מעט פניות ממאזינים אשר מנסים להבין מה מצב השוק, לאן הוא הולך ואילו שינויים חלו ועשויים לחול מבחינה כלכלית בעקבות הלחימה. אנו כאן בשטח נדלני עם ניב קרמי, שמאי מקרקעין.
שלום, שלום רב, שלומכם.
מה שלומנו? בהתחשב בנסיבות, ברוך השם, מודים על מה שיש.
ברוך השם, בדיוק.
אז אנחנו נשמח לשמוע ממך איזשהו סקירה על המצב, שוק הנדלן, מחירי הדיור בישראל, מחירים לכאורה יורדים, מחירי השכירות לכאורה עולים. אשמח לשמוע ממך מה אתה, איך אתה תופס את הדברים.
אוקיי, אז ככה, מהניסיון שלנו השמיים בשטח, אנחנו רואים באופן ישיר את ההשפעות של המלחמה על שוק הדיור, וצריך להבין, ההשפעות האלה חלות מכמה וכמה נקודות. נקודה ראשונה שאפשר לדבר עליה, שמשפיעה לנו את זה, לדוגמה, מחסור של פועלים. מחסור של פועלים, פרויקטים תקועים שהסתמכו על אותם פועלים. בטווח הקצר, לדוגמה, יכול להיות להשפיע על לחץ של קבלנים והתזרים שלהם, לכן הם ימכרו קצת אולי ביותר זול, בכדי מה שנקרא למכור ולחסות חובות. אבל בטווח הארוך, ככל וזה יתייצב, אז עקב קצב הבנייה איתי כיום, ושחרור דירות לשוק שמתעכב כיום, אנחנו סבורים שזה יביא שוב לצוואר בקבוק של ביקוש מול היצע, שההיצע הוא די תקוע, וזה מה שעלול להביא שוב לעליות מחירים בעתיד. המלחמה, נקודה נוספת שאנחנו רואים באופן מובהק, חוסר ודאות של היזמים, מביא בהחלט לחוסר בהתחלות בנייה חדשות. כמו שהציבור עצמו יושב בעצם על הגדר, כך גם הרבה קבלנים שמחפשים ודאות לפני התחלות הבנייה שלהם. אז גם זה דבר שבעצם תוקע את ההיצע, שזה יתפרץ לנו בהמשך, בעליות המחירים.
מה שאתה אומר, בעצם, שכעת, אמנם ישנה איזושהי ירידה מסוימת, שזה אולי דווקא הזדמנות לכאלה שמחפשים לרכוש בהזדמנות. כעת הם יכולים לרכוש באיזשהו אחוזי הנחה או...
לנצל את הסוג של המצב שמשק הנדל"ן נמצא בו כיום, ובעצם לקחת מה שנקרא עסקה טובה שבעתיד יכולה מאוד להשתלם להם. בואו, אנחנו גם בזמן מלחמה אפשר כמובן לראות את המורל הלאומי. המורל הלאומי די ירוד, חזרה לשגרה, די ירודה, עובדים ככה בקושי, הציבור פחות מתחסק היום לאחר ההלם של השביעי באוקטובר, עם שוק הדיור, הם די נשארים על הגדר, בסוף לא נשכח, זה בסוף יוצר ביקוש כבוש, מעין ביקוש כבוש, שבסוף זה ביקוש מתפרץ להמשך, שזה, אתה יודע, בסוף אנשים מתחתנים ומתגרשים, ובסוף הדיור הזה כן יצטרכו אותו, אז חוסר התעסקות בו היום, לא אומר שלא יצטרכו אותו בעתיד.
תגיד לי, ניב, אתה רואה בנושא הזה הבדלים בין פריפריה למרכז?
בוודאי, אז בדיוק זה הנקודה, יש נקודה שצריך לשים עליה דגש, תראה, אנשים חוו בסוף את התופת בדרום, הם גרו עד עכשיו באזורי האש, ולא מעט שנים, הם חוו טראומה עכשיו מאוד קיצונית, חלקם ככל הנראה גם לא ירצה לחזור לצערנו, להתגורר באזור החזית, דבר שיוצר ביקוש מאוד מאוד גבוה לאזורי המרכז, זה מתבטא כבר עכשיו, וזה יתבטא עוד יותר בהמשך, יותר מזה נגיד, אנטישמיות, האנטישמיות גואה בעולם עצמו, לא רק בישראל. אנחנו רואים את כל הפוגרומים שקורים באירופה ובארצות הברית, היהודים שם מרגישים מאוד מאוימים, מבינים שהמקום הבטוח שלהם בסוף זה ישראל, וזה יוצר עוד יותר ביקושים גבוהים, במיוחד על אזור המרכז. אז כשאנחנו מנתחים את, בהמשך לשאלתך, כשאנחנו מנתחים את אזור המרכז ביחס לפריפריה, אז אזור המרכז בעצם מה שמניע אותו, זה גם התרחקות ממוקד האש, גם האנטישמיות והעולים בעצם מאירופה ומארצות הברית, ולהבדיל, בפריפריה, אנשים דווקא עכשיו מתרחקים משם, האיכות שם הוא מאוד נמוך כרגע, עכשיו חלקם כן ירצו לחזור, גם בסוג של חשש, וחלקם ירצו, מה שנקרא, התרגלו למרכז וירצו למכור שם ולהמשיך את חיים במרכז. אז אם כבר דיברת על הזדמנויות לקנות, זה דווקא באזורים הדרומיים יותר, דווקא אשקלון וסדרות ונתיבות, אזור קו האש, שם למצוא עסקאות מעולות, זה הזמן.
או בצפון, באזורים שקרובים...
או בצפון, בדיוק. קו האש, בהחלט, זה יכול להיות גם בצפון, האזורים הקיצוניים, קריית שמונה ומטולה וכל הקו הצפוני, אין ספק שעכשיו זה דווקא זמן טוב לקנות. ותראה...
מצד שני, אנחנו לא יודעים האם הביקושים יחזרו לשם לאחר המלחמה, זה כבר תלוי איך המלחמה תסתיים כמובן.
בדיוק, הכל תלוי איך צהל, במה הוא ישלוט בדרום ובמה הוא ישלוט בצפון, הכל שאלה איך זה ייראה, אבל למצוא עסקאות טובות, זה הזמן, אתה יודע, בסוף לא חוכמה למצוא ולחפש עסקה טובה כשהשוק כבר מתיישר.
נכון.
מה שנקרא, כי כבר זה יותר קשה, גם בוא לא נשכח, בסוף הביקוש הטבעי, ילודה, ברוך השם, קרוב ל-2% בשנה, גירושים, מצב כלכלי היום של הרבה אנשים נפגעו במלחמה, גם שכירים היום שהם בחל"ת, עסקים פרטיים, וכולנו יודעים, לצערנו, כשמצב כלכלי לא טוב, אחוזי גירושים עולים. המימון, שכחנו את המימון, חוץ מהמלחמה, 4.75 הריבית, ריבית הפריים 6.25, משפיע על כוח הקנייה של הציבור היום, מעטת הרכישות, אבל חשוב לזכור גם שהיא לא מעטה רק את הביקושים הפרושים של זוגות המתחתנים ומשקיעים וכדומה, בצד של ההצעה היא גם מעטה את היזמים, כך בצד ההיצע, קצב התחלות הבנייה מתעכב, את כל זה לצערי, אנחנו נראה בהמשך, ברגע שנראה טיפה, סממנים של ירידה בריבית.
ושאלה לסיום, מה לגבי מחירי השכירות, שהם למעשה לכאורה גם כעת מזנקים?
אז בהמשך, למימון היקר, בעלי הדירות היום משליחים את עלויות המימון המאוד מאוד גבוהות על הסוחרים, שהסוחרים היום מבינים שזה לא הזמן כרגע מבחינתם לקנות דירה, הם לא מתעסקים בזה כרגע, מגיעים לסוף החוזה, רוצים בסוף, אתה יודע, לחדש חוזה שכירות, ואז בעל הבית מגיע עם עוד פינוק של 1,000 שקל בחודש, אין להם ברירה. אין להם ברירה, הם כרגע מבינים, במיוחד באזור המרכז, שהם רוצים להתרחק מקו האש, וזה לא סדרות, וזה לא אשקלון וכו', שהם רוצים להגיע לכיוון תל אביב, גבעתיים, ראשון, אזור השפלה, מחירי השכירויות כרגע רק קופצים, הביקוש עולה על ההיצע של דירות להשכרה, וכרגע, כמו שזה נראה נכון להיום, הסחירות פשוט רק עולה, כל עוד לא נראה שינוי מהותי בריבית, או שאנשים יתחילו לחזור לבתיהם, מה שנקרא בצפון ובדרום, אז אנחנו לא נראה שינוי בקרוב בסחירות לדעתי.
תודה רבה לך, ניב, על הדברים המקצועיים.
בשמחה, תודה רבה לכם חבר'ה, שיש שבוע שקט.
אמן, אמן, תודה, תודה. ותקווה שיוצר שינוי בנושא, וכלל האזרחים יוכלו לחיות ברווחה בבתים משלהם. תודה רבה.
תודה רבה.
המורכבויות הכלליות, כמו גם ההזדמנויות בענף הנדלן, גורמות לכולנו רצון לשמוע מידע מהשטח. ומי שנפגש יום יום עם הפועלים, כמו גם עם הלקוחות, שרוכשים דירות. אנו מצרפים אלינו את בילי רובין, בעלת חברת BR, קבלנית ביצוע ויזמית. שלום לך.
שלום וברכה, אחר הצהריים טובים.
אז כקבלנית ביצוע, נראה לי אולי יחידה בארץ. איך את מתמודדת נכון בימים מאוד. אלו עם המורכבות בתחום?
תראה, המורכבות היא לא קלה בכלל. אנחנו נכנסנו לענף מדממים, והיום אנחנו פצועים קשה. אין עבודה, אין פועלים, אנחנו לא יודעים איך להתגבר על זה. תמחרנו מחירים מסוימים לפרויקטים, והיום כוח העבודה השתנה, הוא הפך להיות גבוה יותר, שלא נוכל לעמוד בזה.
וואו, איך זה משפיע על, על האזרחים, על הרוכשים?
ברור שזה משפיע, מחירי הדירות יקפצו בצורה מאוד משמעותית. כי אם לצורך העניין תמחרתי סתם דירה במחיר ביצוע בסביבות 1.5 מיליון שקל, כי לחשבתי על פועלים פלסטינאים שעובדים וכל מי שמסביב עם חומרי הגלם והיום, מה שזה היום כבר מגיע ל3-4 מיליון שקל.
וואה. אז בסופו של דבר...
גם חומרי הגלם עולים, גם כוח העבודה עולה, הכל ביחד.
אז למעשה הדבר הזה הולך להתגלגל על מחירי הדירות ישירות.
על הרוכשים, ברור. אז על מי זה יכול ליפול? רק על הרוכשים.
אז בהקשר לזה, אני מבין ששבוע שעבר השתתפת בכנס נשות הנדלן מבית הזירה, ושם סיפרת על רעיון שאת מקדמת לפתרון בנושא עובדי ענף הבנייה. אנחנו גם דיברנו בתוכנית שלנו מקודם עם נציג ממשרד העבודה על מצוקת העובדים, ודיברנו גם עם יושב ראש קבלני השיפוצים, שהוא קורא ומשווע להכנסת ידיים יהודיות עובדות לענף. אני אשמח לשמוע על המיזם שלך.
אני אספר, והמיזם הזה אני כבר מדברת עליו מלפני הקורונה, ואני אומרת חברים, אם לא יהיו ידיים עבריות שיבנו את הארץ, אנחנו נהיה בבעיה. אנחנו צריכים להכשיר את היהודים, את הידיים העובדות שלנו, אוקיי? אני מבינה, כל אמא רוצה שהבן שלה יהיה רופא, או הייטקיסט, מהנדס או דברים כאלה, אבל לא כולם מסוגלים לעסוק בעבודה הזו. אני חושבת שאם יהיה לנו חבר'ה שיבואו לעבוד, ונקים בתי ספר לעניין הזה, נלמד אותם את כל מקצועות הנדלן, ואת כל מקצועות הבנייה, אנחנו נצליח בגדול. אני לא מדברת, אני גם מדברת על הסיר, אבל אסירים לא עם רוצחים או דברים כאלה, עם עבירות קלות שנכשיר אותם. היום אסיר בישראל עולה למדינה 700 אלף שקל. אם אני אתן לו חזון ואני יודע שהוא יוצא החוצה, יש לו עבודה והוא יכול לבוא להתפתח, למה לא נוכל לעשות איזה מצווה הכי גדולה? אני מדבר על זה, על חבר'ה צעירים, על ילדים שנמצאים בכיתות י' א' י' ב', שלא לומדים כרגע. בואו נכשיר אותם, הם יהיו דור הבא שלנו, של היזמים, של הפועלים, של הכל. יתגייסו לצבא, הם גם יהיו חבר'ה שיהיו של הבינוי, היום צריך את כל הדרום הרי לבנות מחדש.
אז מה המיזם שלך בפועל מכוון לעשות?
המיזם שלי בפועל אומר דבר כזה, בואו תצטרפו אלינו, תעבדו איתנו, נלמד אתכם את המקצועות, תוכלו להרוויח משכורות יפות, אני מקווה בעזרת השם להעביר חוק, שאם מי שיהיה בענף 5 שנים, יקבל הטובות מסוימות, ואחרי 10 שנים, הטבה נוספת, כדי לקרוא לחבר'ה צעירים וטובים, וגם מבוגרים, לבוא לעבוד. עבודה עברית אנחנו צריכים, אנחנו צריכים את הפועלים האלה, אנחנו צריכים את הידיים האלה. היום תיקח בחשבון, אתרי הבנייה סגורים, אם יש דבר עצוב, זה לראות אתר בנייה סגור.
נכון.
שאין
נכון.
פועלים. נכון. שאין פועלים. לצורך העניין, אני אתן לך סתם דוגמה. פועל פלסטיני הרוויח 600 שקל ליום, היום פועל סיני או טורקי או מולדבי זה 1,200 שקל כמעט ליום. פי שתיים. על מי זה יפול? אז למה לא ניתן לחבר'ה שלנו, שיעבדו, שירוויחו ויתפרנסו בכבוד?
אפשר לומר, אפשר לומר
לנשים, ש... אני סליחה ברשותך, גם לנשים וגם לגברים. היו לי נשים אוקראיניות שהבאתי פעם אחת, הן הטייחיות. יש נשים רצפה, סיניות שהן עובדות בריצוף זה. יש תפקידים ועבודות שגם נשים יכולות לבצע.
אז אפשר לומר שאנחנו כחלק מהיציאה מהקונספציה בשבעה באוקטובר, אנחנו גם צריכים לתת מהקונספציה בענף הבנייה. ועבודה עברית היא דבר נחוץ. והתודעה של האזרחים פה זה שעבודות כאלה הם רק לזרים או לפלסטינים. ומזה צריך טעות. להשתחרר.
טעות. תקשיב, מדינת ישראל קמה על חזון. אנחנו היום צריכים לקחת בחשבון שאנחנו צריכים להקים את מדינת ישראל מחדש. אוקיי? ואם לא יהיה פה חזון לאנשים שיבואו והצליחו לבנות ויעבדו ודברים מהסוג הזה, אנחנו לא נצליח להתרומם. מדברים על הבאת עובדים זרים. אני אשאל אותך שאלה. האם העודים יודעים לבנות בשיטה הישראלית שלנו? איך ידברו איתם בדיוק? באיזה שפה? כמה מנהלי עבודה יודעים לדבר אנגלית? אוקיי, כמה יודעים, הם מכירים את השיטות הבנייה כמו שלנו? אתם יודעים כמה זמן לקח עד שהכשרנו את הסינים? הסינים יודעים לעשות בניינים רק לגובה. לא יודעים תמה 31 אחת. לא יודעים בניינים קטנים לבנות. הם יודעים לבנות את בשיטה מסוימת. אתה יודע מה, גם אם הם יודעים, הם לא מוכנים והם לא רוצים. אז מה, אז נעשה רק מגדלים, רק פינוי בינוי ענקי? לא בכל מקום אפשרי לעשות את זה.
עם הקריאה הזו שלך, בילי, אנחנו נסיים כאן, ונקווה שהקריאה הזו תיפול על אוזניים קשובות, ויצטרפו עוד רבים למיזם שלך.
תודה רבה, תודה רבה, ואני אשמח מאוד שאנשים נוספים יצטרפו למיזם הזה.
גם אנחנו, גם אנחנו. תודה, תודה רבה לך.
ביי ביי.
אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של שטח נדלני. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לעורכת התוכנית מיכל יוסקוביץ', תודה לטכנאי השידור פסח בגד, איתכם גם בשבוע הבא בעזרת השם משה הרשלר, שנזכה לבנות יחד את ירושלים הבנויה. תודה רבה.